כאן רשת בית. ערן סיקורל.
השעה הבינלאומית 11 באוגוסט 2021 והיום בעולם. בתוך שישה ימים בלבד הצליח טליבן להשתלט על שמונה בירות מחוזיות באפגניסטן והוא מבסס אחיזה בצפון המדינה, אזור שבעבר היה מחוץ להישג ידו. למרות הקריסה המהירה של הממשל בקאבול, נשיא ארצות הברית לא מתחרט.
I do not regret my decision. We lost thousands, lost death and injury. Thousands of American personnel. They've got to fight for themselves.
איבדנו כבר אלפי חיילים, אומר ביידן. האפגנים צריכים להילחם בעצמם. מושל מדינת ניו יורק אנדרו קואומו הודיע על התפטרותו שבוע לאחר שהתובעת הכללית של ניו יורק פרסמה דוח שקבע כי המושל הטריד מינית לפחות 11 נשים.
I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore that's what I'll do.
לנוכח הנסיבות, הדרך הטובה ביותר שלי לעזור כרגע היא לזוז ולאפשר לממשל לחזור למשול, וזה בדיוק מה שאני הולך לעשות. משבר קואליציוני בפולין בעקבות חוק חדש שמתכוון להעביר ראש הממשלה מתאוש מורבייצקי, שנועד למנוע בעלות של בעלי הון לא אירופים על תחנות שידור במדינה. האופוזיציה טוענת מדובר בניסיון לסתום פיות ולפגוע בערוץ TVN הביקורתי, שנמצא בשליטת רשת דיסקאברי האמריקנית. מנהיג מפלגת ההסכם, שותפה בכירה בקואליציה, התנגד להצעת החוק וראש הממשלה פיטר אותו.
Po 7 latach we współpracy, po 6 latach współrządzenia zostaliśmy wypchnięci z koalicji rządowej ze względu na wierność wartościom Zjednoczonej Prawicy.
אחרי 7 שנים של שיתוף פעולה, אומר סגן ראש הממשלה ירוסלב גווין, 6 שנים של שליטה משותפת, נדחקנו אל מחוץ לקואליציה בשל נאמנותנו לערכים של הימין המאוחד. חרף הפרישה, לראש הממשלה יש די קולות להעביר את הצעת החוק. ליטא הקטנה ממשיכה להיות כוח עולה בפוליטיקה העולמית. לרוב היא מתקוטטת עם בלרוס השכנה, אבל עכשיו פתחה חזית חדשה מול מעצמה גדולה הרבה יותר, סין, לאחר שאפשרה לטיואן להקים משרד דיפלומטי בשטחה. סין בתגובה משכה את שגרירה מווילנה.
אפגלסטאם דל תוקיו קיניו ספרינטימו. עשוי סתיקנס כדה ליטובוס.
אנחנו מצטערים על החלטתה של סין, אומר שר החוץ גבריאלוס לנצברגיס. אני משוכנע שלליטא יש זכות להקים קשרים כלכליים עם טיואן ועם מדינות אחרות באזור. וגם...
Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage.
השחקנית קריסטינה אפלגייט, הזכורה מתפקידה כקלי בנדי בסדרה הקומית המצליחה נשואים פלוס, חשפה כי הובחנה לאחרונה כחולה בטרשת נפוצה. בשנת 2008 הובחנה אפלגייט, היום בת 50, כחולה בסרטן השד. אתמול כתבה בחשבון הטוויטר שלה כי היא זוכה בתמיכה רבה מן הסובבים אותה.
Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother you can't have one. You can't have one without the other.
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באפגניסטן, שם הולך הטליבן ומשתלט על אזורים נרחבים במדינה לקראת השלמת נסיגת הכוחות האמריקנים. זה צפוי לקרות בסוף החודש. כוחות ארצות הברית נמנעים לפי שעה מלהתערב צבאית כדי להציל את הממשלה האפגנית. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
הנשיא ביידן החליט להפנות את גבו לאפגניסטן גם במחיר נפילתה לידי הטליבן.
כן, יש אומנם דיווחים על כך שביידן וצמרת ממשלו קצת מופתעים מהקצב שזה קורה, אבל לא מהתוצאה הסופית. בסופו של דבר האמריקנים ידעו שכשהם יצאו אפגניסטן הם טיפול למצב של אי ודאות, מלחמת אזרחים, ובסופו של דבר להשתלטות מחודשת של הטליבן על המדינה. זה קורה מאוד מאוד מהר. אנחנו מדברים עכשיו על כך שבערך שני שליש מהמדינה נמצאים כבר בשליטה של הטליבן. הם הצליחו להשתלט על לא מעט מערי הבירה של המחוזות במדינה. הקרבות נמשכים, אבל הכיוון לגמרי ברור, הם הולכים להשתלט. וארצות הברית שהבטיחה שהיא תסייע אווירית, לא קרקעית, שתסייע אווירית במידת הצורך, ממעטת מאוד לעשות את זה. הסיבה, אומרים האמריקנים, זה שהצבא האפגני שבשטח לא באמת מסוגל לתת להם מטרות ולא באמת מתקשר בצורה שתאפשר להם לכוון התקפות אוויריות. אבל בסופו של דבר מה שהאמריקנים אומרים, חלקם במובלע וחלקם בגלוי, זה תראו, אנחנו סיימנו את הפרק שלנו באפגניסטן, בסוף החודש הזה אנחנו נוציא את אחרוני החיילים שלנו משם, הציבור האמריקני אינו מעוניין במלחמה הזאת, מה שיהיה אחר כך יהיה, זו בעיה שלכם, לא בעיה שלנו. הנה דברים שאומר ג'ו ביידן הנשיא אתמול.
We spent over $1 trillion over 20 years. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. And Afghan leaders have to come together. They've got to fight for themselves, fight for their nation. They've got to want to fight. They have outnumbered the Taliban. I think they're beginning to realize they've got to come together politically at the top, but we're going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision.
כמעט מסר חינוכי.
כן, כן, הוא לא מתחרט, הוא אומר, השקענו בהם 20 שנה, $1 trillion, 300,000 חיילים אפגנים שהכשרנו, הם צריכים להילחם למען המדינה שלהם, הם צריכים לרצות את זה, הם צריכים לאחד כוחות ולהתגבר על השסעים הפוליטיים כדי לעשות את זה. הם לא יכול להיות מסר יותר ברור מזה, לכך שארצות הברית באמת סיימה את הפרק הזה ולא מתכוונת לחזור. הבעיה לפעמים עם מקומות כאלה זה שהם... כאשר פורשים ועוזבים חד צדדית, לפעמים נגררים חזרה לנוכח הנסיבות.
אז זה בתחום הכישלונות אולי של הנשיא ביידן, נחכה ונראה. בוא נדבר גם על הישגים. הישג גדול אתמול לביידן, הנשיא, הסנאט אישר את חוק התשתיות שלו, שיזרים $1 trillion לשיקום התשתיות הרעועות באמריקה. הפעם הוא עושה את זה עם לא מעט קולות של רפובליקנים לצידו.
כן, מדובר בהישג פוליטי קודם כל. לגבי החוק עצמו, תכף נגיד מילה על זה, החוק עצמו ייקח עוד זמן עד שהוא יעבור, אבל הישג פוליטי, ג'ו ביידן מעביר אחת מהצעות החקיקה המרחיקות לכת ביותר של הממשל הזה, ועושה את זה לא לבד, לא על חודו של קול, לא עם התיקו ושובר השוויון, אלא עם 19 סנאטורים רפובליקנים שמצביעים לצידו. זה תוצאה של מאמץ ארוך מאוד של הממשל ושל הדמוקרטים, להגיע לפשרה עם הרפובליקנים. הם עשו הרבה מאוד ויתורים בדרך. החוק המקורי שביידן רצה להעביר היה בגובה של $2.6 trillion. בסופו של דבר הוא מסתפק בחוק של $1 trillion בלבד. אלה סכומים עצומים גם כך. מדובר בדברים דרמטיים שאמורים להשקיע הרבה מאוד כסף בתשתית של ארצות הברית, משהו שלא קרה הרבה שנים. גשרים, רכבות, כבישים, תחנות כוח, שדות תעופה, אינטרנט, מים, כל הדברים האלה שארצות הברית קצת נמצאת מאחור, או בחלק מהמקרים נמצאת הרבה מאחור, ואיכשהו הם הצליחו להגיע לכך שרפובליקנים רבים יצביעו בעד, בזכות זה שהם הוציאו משם את כל הדברים שלא באמת היו קשורים באופן מיידי לתשתיות, הרחבות של תוכניות סיוע בתחום הרווחה, בתחום החינוך, ילדים, דיור, אנרגיה נקייה צומצמה מאוד, כל הדברים האלה הוצאו מהחוק הזה, כאשר בעצם המאבק של ביידן עכשיו, אחרי שהוא הצליח לשכנע את הרפובליקנים בסנאט להצביע בעד החוק המצומצם הזה, הוא צריך עדיין את הדמוקרטים שיתמכו, לדמוקרטים, לאגף הליברלי במפלגה שלו. הוא אומר, תראו, אנחנו נעביר מה שאפשר יחד עם הרפובליקנים, וזה החוק הזה שהלך עכשיו לבית הנבחרים, אבל אחר כך, במקביל, אנחנו נעביר גם את חוק התקציב שלנו, שכבר מתקדם אגב, שבו יהיו כל העדיפויות האלה שלא הצלחנו להכניס בחוק המשותף, ואת זה אנחנו ננסה לדחוף דרך הסנאט בהליך הזה של חקיקה תקציבית, שאפשר להעביר בו דברים ברוב של 50 בלבד. יכול להיות שהוא יצליח, יכול להיות שלא, יכול להיות שגם שם ביידן יצטרך להתפשר, אבל אולי המסקנה של המהלך הזה כולו היא שביידן, עם כל הניסיון שלו בסנאט, בעצם מוכיח שזה משתלם, שהוא יודע איך לסגור עסקה פוליטית, גם כאשר צריך להתפשר עם שני הצדדים.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לפרופסור איתן גלבוע.
שלום אירן.
מומחה ומרצה בכיר לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במרכז בגין סעדת למחקרים אסטרטגיים. אומר הסנאטור הרפובליקני הבכיר לינזי גרם, אין מצב שאפשר יהיה לממש את כל התוכניות הללו של הנשיא ביידן, בלי להושיט יד עמוק לכיס של הציבור האמריקני ולהטיל מיסים כבדים. מאיפה הכסף, מה הכסף שג'ו ביידן מתכוון, מאיפה הוא מתכוון להשקיע אותו?
בדיוק ממיסים, רק התוכנית של ביידן היא להשית מיסים הרבה יותר כבדים על העשירים, לצמצם את המיסים על העניים, וכך להשיג איזשהו עודף תקציבי שניתן יהיה להשקיע אותו בתשתיות. מזמן כבר יש הרבה תשתיות בארצות הברית, אם אתה נוסע שם על קשרים ועל כבישים, אפילו בוושינגטון הבירה, לפעמים הייתי שם לא מזמן, אתה נוסע על הכבישים האלה, אתה קופץ כל הזמן, יש הזנחה של המון שנים, ולכן צריך לעשות את זה, וזאת הסיבה שסנאטורים רפובליקנים נותנים את ידם בפני שהם מקבלים מידע ולחץ מתוך הבסיס התומכים שלהם, ולינזי הוא יותר קיצוני כזה בצד הרפובליקני, הוא רוצה ממשלה קטנה, הוא רוצה כמה שפחות כסף, אז זה לא מפתיע, אבל אני חושב ש... מה שאנחנו ראינו עם החוק הזה, זה שכן ניתן להשיג שיתוף פעולה בעידן שאתה חושב שבו שום דבר אי אפשר יהיה לעשות בין הרפובליקנים לדמוקרטים, הנה הם מוכיחים שבעניינים מסוימים הם כן יכולים להסכים ולשתף פעולה.
כן, מה זה אומר על ההשלכות הפוליטיות של המהלך הזה? עד כמה זה יסייע לנשיא ביידן ולדמוקרטים לשלוט, להמשיך לשלוט? בקונגרס ובסנאט בבחירות האמצע שצפויות בשנה הבאה?
כן, אמנם כבר מתחילים לדבר על זה, על בחירות אמצע הקדנציה 2022, לא, זה לא אומר הרבה, כי באמת הנושא הוא כאן משותף לכולם, ועל נושאים אחרים אני מניח שיהיו הרבה יותר מחלוקות, וגם ככל שנתקרב לבחירות, אז כנראה שהמחלוקות האלה יתחדדו כדי לעזור למועמדים של שתי המפלגות במקומות השונים, אז זה לא איזה פרח שמבשר את האביב, אבל בכל זאת זה משהו חשוב.
טוב, אז אנחנו מדברים באמת על תחושה של דו-מפלגתיות שם בקונגרס האמריקני, וזה בהחלט שינוי מרענן. בוא נדבר קצת על מה שמתרחש באפגניסטן וההשלכות של האירועים שם על המצב הפוליטי של ג'ו ביידן. זה לא נראה טוב, הנסיגה הזאת נראית לאט לאט יותר ויותר כמו בריחה.
בלשון המעטה. ומה אמר ביידן אתמול? הוא השמיע איזו אמירה שוודאי תזכיר לך משהו שאמריקאים אמרו כאשר הם החליטו לצאת מדרום וייטנאם. אמרו, הגיע הזמן שהווייטנאמים יגנו על עצמם, ביידן חזר על זה בדיוק אתמול, וזה נכון, שאני חושב שמה שאמר נתן גוטמן קודם זה נכון, שהיה ברור לגמרי שברגע שארצות הברית יוצאת, הטליבן יתחזק, ייקח את השלטון, אבל היו הערכות לגבי אורך המהלך הזה, וזה נעשה מהר מאוד, תראה, לארצות הברית היו שתי מטרות עיקריות שנכנסו לאפגניסטן חודש אחרי 9-11. עוד מעט זה 9-11, כן, ספטמבר 11.
20 שנה.
20 שנה. זאת המלחמה הכי ארוכה בתודות ארצות הברית. וייטנאם הייתה פחות ממנה. וחודש אחד אחרי זה כבר ארצות הברית נכנסה לאפגניסטן, והיו לה שתי מטרות עיקריות. המטרה הראשונה הייתה לחסל את בסיסי אל-קאידה, מי שביצע את התקפות הטרור בניו יורק ובוושינגטון, לחסל את משטר הטליבן שנתן להם חסות ומחסה, אבל יותר מזה, גם מה שהם קראו לייבש את הביצה שמצמיחה את יתושי הטרור, דרך בניית משטר דמוקרטי. אז הם הצליחו לחסל את אל-קאידה, הצליחו לחסל את משטר הטליבן, לא הצליחו עם הדמוקרטיה, ואנחנו רואים, אי אפשר לכפות דמוקרטיה על אוכלוסייה שלא רוצה דמוקרטיה, ועכשיו הטליבן חוזר לשלטון שם, זה משטר קיצוני איסלאמיסטי, שבסכנה שלו, הסכנה שבו, זה שהוא יאפשר לארגוני הטרור להקים בסיסים מחדש, מתוך הנחה שארצות הברית כבר לא תיכנס עוד פעם בצורה כזאת כפי שהיא עשתה בעבר.
ואז ג'ו ביידן במידה רבה מסתכן בכך שהמורשת שלו תהיה מורשת של אסון גדול עתידי.
כן, תראה, יש לזה השלכות, נכון, יש לזה השלכות לא פשוטות לעניין הזה, מפני שזה לא רק מה שיקרה בתוך אפגניסטן, כי אנחנו עלולים לחזור ממש לסקואר וואן, כמו שאומרים, מה שקרה לפני 9-11, אלא יש לזה השלכות מיידיות משמעותיות על אזורים, על מערב אסיה, על הודו, על פקיסטן, על איראן, השלכות יותר רחבות למה שנעשה בכלל במזרח התיכון, גם על בני ברית ויריבים של ארצות הברית. תראה, ארצות הברית השקיעה שם המון, 20 שנה, זה כבר 10 שנים אולי שלא משיגים את המטרה העיקרית, וזה להשיג דמוקרטיה באפגניסטן, ולכן היה צריך לצאת משם. אבל זוכרים את, הנה, את הבריחה הזאת, השתמשת במילה הנכונה, זה נראה יותר ויותר כמו בריחה, ויש כאן עוד היבטים, למשל היבט גלובלי, פליטים. כבר עכשיו אני יכול להגיד לך שיש עשרות אלפי פליטים בורחים מערים שהטליבן מאיים עליהם או שהשתלט עליהם. האנשים האלה מאיימים על אירופה, אירופה המערבית.
כמעט שכחנו את היציאה של ארצות הברית מאיראק, זו היציאה האחרונה, סיום האחרון של מלחמה אמריקנית, אז זה נגמר בעלייה של דאש והשתלטות שלו על מרחבים מאוד מאוד גדולים, גם באיראק, גם בסוריה, בגלי הגירה די משמעותיים לכיוונה של אירופה. ג'ו ביידן בהחלטה הזאת שלו עלול באמת לייצר פה בעיה שהיא רוחבית, שתימשך שנים.
בהחלט, בהחלט כן, אבל צריך להודות שאובמה כבר רצה לצאת גם מאפגניסטן וגם מאיראק, וטראמפ רצה לצאת מאפגניסטן, הוא ניהל אפילו מסע ומתן עם הטליבן, ואפילו הגיעו להסכם בדוחה בפברואר 2019. הטליבן לא היה לו שום עניין להגיע להסכם, מפני שהוא ידע שהוא השתלט חזרה על אפגניסטן, ולכן יש ביקורת בארצות הברית על ההחלטה הזאת של ביידן, אבל האמת היא שהנוכחות הזאת לא השיגה שום תוצאה ממשית, וארצות הברית נשארת שם, אז היה לוקח עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש שנים, ובסופו של דבר היינו מגיעים לאותו מקום של עכשיו, ולכן המטרה צריכה להיות לגרום לזה שהטליבן יורתע שהוא לא יאפשר לארגוני טרור להשיג בסיסים שם, ושהוא לא יגרום למין נהר חדש של פליטים שיאיים על אירופה המערבית בעיקר, וזה אינטרס משותף גם לארצות הברית וגם לאירופה המערבית.
ועוד לא אמרנו מילה על כמות הסמים שתצא ודאי מאפגניסטן בעקבות המהלך הזה, כך שהמערב כאן הולך באמת בכיוון של מדרון חלקלק בהובלת ג'ו ביידן בתחום הזה. פרופסור איתן גלבוע, מומחה ומרצה בכיר לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, תודה רבה לך.
תודה רבה, אירן.
ומהעניינים הגלובליים שמעסיקים את ארצות הברית לעניינים הפנימיים, מושל ניו יורק אנדרו קוומו הודיע אמש על פרישתו לאחר דוח נוקב שהאשים אותו בהטרדות מיניות והתנהגות בלתי הולמת, מי שהיה ההבטחה הדמוקרטית הגדולה לאחר מלחמתו בנגיף קורונה, הפך מוקצה ואיבד את כל הסנגורים הפוליטיים שלו. שלום לכתבנו בניו יורק, אסף זלינגר. אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב. השעה הבינלאומית, שלום לכתבנו בניו יורק, אסף זלינגר.
שלום ערן.
תם עידן אנדרו קוומו.
כן, ואין סיום יותר נוראי מהסיום של אנדרו קוומו, מי שהיה המושיע הגדול של מדינת ניו יורק מהקורונה, מי שחנך תחנות רכבת, נלחם בשחיתות, הצליח לבנות את הסקנד אבניו סאבווי, קו רכבת שחיכה בערך שלושה עשורים, מסיים כל הקדנציה הזאת, מתקפלת לתוך דוח אחד של התובעת המחוזית לטישיה ג'יימס, ולתוך 11 מעשים מגונים, הטרדות מיניות, שאנדרו קוומו, על פי הדוח הזה, ביצע בקרובות לו ביותר, בעוזרות, במקורבות, בעסקניות שהגיעו להיפגש עמו. הדוח הזה בשבועות האחרונים רדף אותו, היה כעננה מעל ראשו, ולאט לאט הוא הרגיש את כל תומכיו מתרחקים ממנו, והוא אתמול מתייצב מול המצלמות, ובמשך 21 דקות מגולל את סיפורו. הוא אומר, לא פשעתי, זה עוד יוכח, אבל אני נאלץ להתפטר, בוא נשמע.
You know me. I am a New Yorker, born and bred. I am a fighter. And my instinct is to fight through this controversy, because I truly believe it is politically motivated. And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore, that's what I'll do, because I work for you. And doing the right thing is doing the right thing for you. Because as we say, it's not about me, it's about we.
כן, אז אם שמעת ערן, אז אני מפנה את מקומי, החקירה הזו היא פוליטית, אך אני מפנה את מקומי על מנת שניו יורק תוכל להתקדם. אנדרוקום מציין שם שכמובן ניו יורק נלחמת כרגע בווריאנט הדלטה שהולך ועולה, והוא מפנה את מקומו לטובת הדבר הזה. חייבים לציין שלמרות החזות הקשוחה הזו ברגעים מסוימים, קולו של קומו נשבר, ומה שקיבלנו במסיבת העיתונאים הזו זה באמת איזושהי מין תחושה בומרית שבה אנדרו קומו מנסה להסביר, אני לא חושב שחציתי שום קו, אבל כנראה שבמהלך השנים הקווים הוזזו, ופשוט לא הבנתי לב, לא שמתי לב שמה שאצלי נתפס כחיבה הוא היום הטרדה מינית. אחד הרגעים הכי מעניינים היה כשהוא פנה לשלוש בנותיו, ובעצם הוא מתנצל אליהן, אל התאומות והבת הקטנה, במסיבת העיתונאים, ואומר, אבא אינו אדם רע.
In many ways, I see the world through the eyes of my daughters, Kara, Mariah, and Michaela. They are 26 and 26, twins, and 23. And I have lived this experience with and through them. I have sat on the couch with them, hearing the ugly accusations for weeks. I have seen the look in their eyes and the expression on their faces, and it hurt. I want my three jewels to know this. My greatest goal is for them to have a better future than the generations of women before them. It is still in many ways a man's world. It always has been. We have sexism that is culturalized and institutionalized. My daughters have more talent and natural gifts than I ever had. I want to make sure that society allows them to fly as high as their wings will carry them. There should be no assumptions, no stereotypes, no limitations. I want them to know from the bottom of my heart that I never did and I never would intentionally disrespect a woman or treat any woman differently than I would want them treated. And that is the God's honest truth. Your dad
לזכויות נשים, והוא מחויב לבנות שלו ורוצה להבטיח עבורן עתיד טוב יותר. למרבה הצער לא נראה כאילו שהוא עמד בהתחייבויות או בסטנדרטים שהוא הציב לעצמו, והוא מדבר על סוג של רדיפה פוליטית. הוא מפנה איזושהי אצבע מאשימה למישהו שאולי עומד מאחורי הרדיפה הזאת?
אז הדבר המעניין הוא שאם היינו מדברים, אתה יודע, עד חודש פברואר, פחות או יותר, לו אתה, כשהיינו מדברים, היינו מסנים את אנדרו קומו כמי שהולך לשבור את כל השיאים, ובעצם להביס גם את השיא של אביו, מריו קומו, וגם את השיא של רוקפלר בתור המושל הראשון שחצה את רף 10 השנים. הוא היה אמור להיכנס לקדנציה רביעית, שהייתה מביאה אותו ל-12 שנים. זה כמובן לא קורה. הוא טוען שחלק מהסיפור פה היה לנער את ניו יורק הישנה שהוא המייצג שלה. הוא לא בדיוק מצביע כנגד אנשים, הוא כן רואה בחלק מהעובדות שלו שעבר, למשל לינזי בוילן, שהיא אחת הנושאות הדגל של המאבק הזה, והיא גם זו שעכשיו תובעת אותו גם באופן אישי, וכולל עוד עוזרת שתובעת אותו כרגע לדין פלילי, הם חלק מאותה קבוצה שלדעתו זממה יחד על מנת להפיל אותו. הדבר המעניין ביותר הוא שלאחרונה הוא איבד גם את החסות של מי שהיה הפרוטג'ה הגדול ביותר שלו, הלוא הוא הנשיא ג'ו ביידן, שרק לפני שבוע אמר, הגיע הזמן שהוא יתפטר. אתמול הוא כבר ראה בזה הקלה גם לעצמו וגם כמובן למפלגה הדמוקרטית. בוא נשמע את הנשיא ביידן.
I respect the governor's decision and I respect the decision he made.
What impact does his resignation have on the Democratic Party?
I think the impact is all on Andrew Cuomo and his decision to make that judgment. I respect his decision.
How would you assess his 10 and a half years as governor of the state?
in terms of his personal behavior or what he's done as a governor?
What he's done as a governor.
I thought he's done a hell of a job. I mean, both on everything from access to voting to infrastructure to a whole range of things. That's why it's so sad.
כן, אז בהחלט, אתה יודע, עוד רגע אחד כזה של, של מיטו, תקנון שמגיע גם אל אנדרו קומו, אומר ג'ו ביידן, בהחלט, אם שופטים אותו לפי מעשיו כמושל, הוא כמובן עשה המון למען מדינת ניו יורק, היה כמובן יכול להגיע הרבה יותר גבוה, אולי אפילו לבית הלבן, כנראה שזה כבר לא יקרה, חרף נאום ההתנצלות ששמענו אתמול.
כן, שושלת קומו ידע ימים טובים הרבה הרבה יותר, ונזכיר שהשושלת הזאת לא נגמרת באנדרו קומו, יש גם את קריס קומו שהוא מגיש בכיר ברשת CNN, ויש אפילו קריאות עכשיו להדיח אותו מתפקידו, כיוון שהאמון במשפחת קומו עבד.
כן, אז אתה יודע, זה אנחנו כנראה שזה... אחים אכלו בוסר ושני ארטיקנה, קריס קומו לשמחתו היה אתמול בחופשה מ-CNN, היה באמת מעניין לראות כיצד מטפלים בכל נושא קומו, כשקומו לא בכיסא, ונראה כיצד הוא יחזור, והאם הוא באמת יכול להשליט איזשהו סדר יום על, על, על סדר יומה של הרשת. בוא ניתן לו את הקרדיט שהוא עיתונאי מקצועי שיודע להפריד בין משפחה לבין עיתונות, את זה כמובן ימים יגידו.
טוב, ראינו את זה פחות, צריך לומר, במשבר הקורונה, אז אנדרו קומו היה אורח קבוע וחביב בליינאפ של קריס קומו. נחכה ונראה. אסף זלינגר, תודה.
תודה, תודה.
אמנסטי אינטרנשיונל פרסם הבוקר דוח שכולל עדויות על מעשים רבים של אונס ואלימות מינית מצד חיילים של אתיופיה ואריתריאה נגד תושבים ותושבות באזור טיגראי. הארגון קורא לממשלת אתיופיה לחקור ביסודיות את הטענות הללו ולהביא לדין את האחראים למעשים. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
בחודשים האחרונים מתחוללת מלחמה של ממש במחוז טיגראי שבאתיופיה. לאורך חודשי הסכסוך פרסמו כלי תקשורת טענות על פשעים קשים שבוצעו לכאורה בידי כוחות לוחמים משני הצדדים נגד האוכלוסייה האזרחית. אבל הבוקר פורסם דוח חמור במיוחד. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל טוען כי חיילים של אתיופיה ואריתריאה וכן לוחמים במיליציות המקורבות לממשלה האתיופית ביצעו מאות מעשי אונס ואלימות מינית נגד נשים ונערות. האלימות המינית שאותה תיעד אמנסטי אינטרנשיונל הייתה מזעזעת במיוחד ברמת האכזריות שלה וכללה מכות, איומי מוות והכפשות אתניות. חלק מהקורבנות הוחזקו בשבי על ידי העבריינים במשך ימים ושבועות בנסיבות המהוות עבדות מינית. האשמות הללו אינן חדשות.
We continue to hear how weaponized rape is being used as a deliberate strategy to shame, torture and harm not only the women and girls of Tigray but also the Tigrayan community in general. We also hear that
אנחנו ממשיכים לשמוע איך מעשי אונס תחת איום נשק משמשים כאסטרטגיה של הטלת בושה, איומים ופגיעה לא רק בנשים בתיגראי, אלא נגד הקהילה התיגראית באופן כללי. אנו שומעים גם שמשתמשים באונס תחת איומי נשק, וכן בטקטיקות מלחמה אחרות, כדי להשמיד את הזהות התיגראית. כך אמרה לפני חודש פעילת זכויות אדם מקומית. ובכל זאת הדוח של אמנסטי מעניק להאשמות הללו אמינות. וברור שממשלת אתיופיה תתקשה להתעלם מהדוח, שזכה מרגע פרסומו להדים נרחבים בעולם. באמנסטי מסבירים כי ממשלת אתיופיה לא הסכימה להעניק להם גישה לקורבנות של הפשעים הללו. משום כך, רוב הקורבנות ובני משפחותיהם רואינו מחוץ למחוז טיגראי. מדובר באנשים ונשים שנעקרו מבתיהם וברחו מפחד ההתקפות. הם מתגוררים כעת במחנות פליטים בסודן או במחנות קרוב לגבול, בתנאים הומניטריים קשים ובאזורים שבהם הסיכון הביטחוני גבוה. הם זוכים למעט מאוד סיוע של מזון ותרופות, סובלים מגישה מוגבלת מאוד לטיפול רפואי, ואינם זוכים לתמיכה פסיכולוגית כלשהי. אנשי אמנסטי חלקו את הממצאים שלהם עם ממשלות אתיופיה ואריתריאה לפני יותר משבועיים, וביקשו לקבל את תגובתן. עד היום לא התקבלה מהן שום תגובה. מנגד, קרא אתמול ראש ממשלת אתיופיה אבי אחמד לאזרחי אתיופיה להצטרף לצבא במלחמה נגד המורדים במחוז טיגראי. אבי אחמד קרא לכל אתיופי שמסוגל ויכול להראות את הפטריוטיות שלו להצטרף ללחימה. בשבועות האחרונים המלחמה הסלימה. מורדים הצליחו להשתלט על נקודות אסטרטגיות חשובות, והצבא של אתיופיה נכנס בעצם למגננה. דובר האום מצידו הביע חששות כבדים באשר להסלמה הזאת בלחימה.
The agency is also concerned about the fresh displacements they're seeing of fighting in Ethiopia's Amhara and Afar regions. According to estimates from local authorities and our humanitarian colleagues, some 100,000
סוכנות האום לפליטים חוששת מעקירה שוב של תושבים באזורי אמהרה ואפר. על פי הערכות שלנו, כך אמר דובר האום, לפחות 100,000 אנשים באמהרה וכ-70,000 אנשים באפר נעקרו בתוך המדינה, כך הוא הזהיר. כאן רינה בסיסט.
מחאה נדירה בקטר, שבט אל מורה מהשבטים הגדולים במדינה המפרצית, מוחה על כך שהרשויות לא נותנות לאנשיו להתמודד בבחירות הקרובות למועצה המחוקקת, מועצת השורה, בחירות שהתקיימו בפעם הראשונה בתולדות המדינה. ערוץ אל-ג'זירה הקטרי, שנהג לסקר את המחאות במזרח התיכון מאז פרוץ האביב הערבי, לא ממש מסקר את הציסה הזאת מקרוב. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום אירן.
חשבנו שמדובר באימפריה תקשורתית שפועלת ללא חד במזרח התיכון.
כן, מה שנקרא הסיסמה של אל-ג'זירה, מאז שהיא הוקמה, הייתה הדעה והדעה אחרת, אבל יותר הדעה במה שלא פוגע בנציחות הקטרית, ששם למעשה המוקד שממנו היא משדרת. אז צריך לומר, סך הכל שאנחנו לא רגילים לראות מחאות במפרט, בטח נגד החלטות של בתי המלוכה ונגד השליטים, ולכן זה באמת מאוד מעניין לראות מה שקורה בימים האחרונים, בעיקר ברשתות החברתיות, סוג של תפיסה, מחאה, של כמו שציינת, אחד מהשבטים בקטר, שבט אל-מורה, או לפחות חלק ממנו, והמחאה שלהם מכוונת באמת לניסיון דווקא של האמיר הצעיר, השייח תמים, מנחמד יסני, לנסות לקיים בפעם הראשונה סוג של בחירות למועצת השורה, הגוף המחוקק, המועצה המחוקקת, זה אמור לקרות בחודש אוקטובר, 30 חברי מועצת השורה יבחרו, עוד 15 אמיר יבחר בעצמו כדי לשמור על כוחו, אבל הדבר המעניין הוא שכאמור יש קריטריונים מאוד קשיחים בעבור מי יכול להתמודד ומי יכול להצביע, ונראה שיש ניסיון להדיר את בני השבט הזה, או לפחות חלקם. צריך לומר שבקטר זו מדינה מאוד קטנה במפרט, יש שם קצת יותר מ2.5 מיליון בני אדם, רובם המוחלט הם זרים, כלומר לא קטרים, יש קצת יותר מ300,000 קטרים, וגם בתוך ה300,000 יש קריטריונים למי יכול להצביע או מי לא, סוג של איזושהי פרוצדורה שקשורה לחוק האזרחות שם, ניסיון הייתי אומר של משפחת אל-סני שאומר בשלטון אולי לנסות ולעשות הפרד ומשול או לנהל את מוקדי הכוח. בימים האחרונים אז כאמור נרשמת סוג של מחאה, אנחנו רואים פתאום אנשים ברחובות יוצאים נגד ההחלטה מהשבט הזה, וצריך לומר שמי שעומד במחאה הזאת, ברשות המחאה הזאת, זה עורך דין מהשבט הזה בשם עזה בן אלי, שהוא פרסם בסרטון ברשתות החברתיות שבו הוא קורא לאמיר שייח תמים לדאוג לזה שהם יוכלו גם להיבחר וגם להצביע. הנה קטע מהסרטון שהוא העלה.
ولا يهمنا المناصب فكل له رزقه ما يهمنا هو ان لا تنتقص مواطنتنا وانتم تعلمون اننا من اهل الكريهه والطعان ثبتنا مع
اجداد بنالي وعرخ الدين شومد بروشا المخاه الزوت هو كبر لكل يدوع نصار وعمر بالسيرتون هذا شوري اربع دين برشات الخبراتيات عمر نحن لو روتين مسروت بس ما نحن روتين شتيانو ازرخوت مليا لو ازرخوت فترا הוא מזכיר לאמיר שהם עמדו, השבט עמד לצידו בזמן המצור, איך שמכנים את זה בקטר, החרם של מדינות המפרץ ושל מצרים על קטר בשנים האחרונות. לפי השלטונות בקטר, 7 בני אדם נעצרו אחרי שהם הפיצו ידיעות לא נכונות, אבל צריך לומר אירן, בקטר לא ממש מסקרים את התפיסה הזאת, התעלמות מוחלטת, כמו שציינו גם ברשת אל-ג'זירה הקטרית.
תרשה לי לנחש אולי הרשתות הסעודיות דווקא נותנות יותר משקל לסיפור הזה.
בהחלט, גם הסעודים, גם האמירטים, גם הבחרנים שבהחלט מסתכלים בהרחבה, וזה צריך לומר אחרי שהחודשים האחרונים התבשרנו על סוג של הסכם פיוס בין סעודיה, אמירויות, בחרן ומצרים לבין קטר.
פיוס, אבל פיוס על בטן מלאה.
כן, לחלוטין על בטן מלאה. בהקשר הזה, תראה, צריך לומר שהדבר המעניין הוא באמת הקולות שנשמעים ב, ב, ברחובות שמופנים ממש להנהגה. אני רוצה להשמיע לך ומאזינים איך זה נשמע בהפגנות, בהפגנות ברחוב הקטרי ליד דוחה. הנה קטע.
هذه مطالبة سلمية سلمية حتى تعتدون علينا إذا اعتديتوا علينا فمن مات دون ماله أو عرضه أو نسفه هو شهيد.
כן, אז אומר אחד באמת המפגינים שעומד באחד ההפגנות, הפגנות העליות, הוא אומר, בסופו של דבר הדרישות שלנו זה דרישות בדרכי שלום, זה לא דרישות, אנחנו לא תוקפים אף אחד, אבל אם אתם תתקפו אז אנחנו לא נשתוק. כלומר, בסופו של דבר היא מתבטחת פה באמת איזה משהו מעניין, זאת אומרת שבסופו של דבר, ככל נראה, השלטון מצליח להכיל את האירוע הזה, ואין ספק שאנחנו רואים כזאת מפעה בקטן, דבר שהוא לא שגרתי, יוצא דופן, ושווה לעקוב באמת אחר הנושא הזה, כי אנחנו באמת לא רואים הרבה מחאות במפרט. זה גם מראה לנו שקטה, כמו שציינת, זאת שהחלה, שתדלקה אולי את האביב הערבי באמצעות הערוץ אל-ג'זירה, גם כן לא חסינה, למרות שהחברה הקטרית בשנים האחרונות הרתה הרבה חוסן, בעיקר לאור החרם שהטילה עליה סעודיה, וזה צריך לומר שגם זה אירוע לא כל כך נעים שקורה לאמיר, גם לפני הבחירות הדמוקרטיות כביכול שהוא מנסה לקדם, הניסיון להראות למערב, הנה, אני מקדם ערכים דמוקרטיים, וגם...
כנראה שאף אחד לא חסין, כן, כנראה שאף אחד לא חסין מהמחאה החברתית, גם לא ישראל, גם לא מדינות אחרות, מחוץ למרחב הערבי. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
בית המשפט בסין הרשיע איש עסקים קנדי בריגול על פי גזר הדין. הוא צפוי לרצות 11 שנות מאסר. בקנדה כבר מתרעמים על גזר הדין הזה. מאיה רכלין, כתבת תחום החוץ, את עם הפרטים.
כן, שלום ערן, באמת מדובר בפסיקה שתבחן עכשיו את היחסים הגם ככה מתוחים בין הממשל הקנדי לזה הסיני. מייקל ספאבור הוא איש עסקים שחי בבייג'ינג ונוסע באופן קבוע לקוריאה הצפונית. היום הרשיעו אותו בבית המשפט בסין בריגול לא חוקי והדלפה של סודות מדינה סינים למדינות זרות. בית המשפט הודיע שהוא יגורש מהמדינה ולא ברור עדיין אם זה יקרה לפני או אחרי שהוא ירצה את עונש המאסר שלו. ב-2018 ספאבור נעצר יחד עם דיפלומט נוסף מקנדה, אבל זה קרה זמן קצר אחרי שבוונקובר נעצרה מנהלת הכספים של החברה הסינית וואוי בחשד שהיא הפרה את הסנקציות שארצות הברית הטילה על איראן, סנקציות שקנדה מחויבת אליהן. שגריר קנדה לסין הבהיר היום שהממשל הקנדי מגנה את גזר הדין על אזרח המדינה.
Our collective presence and voice sends a strong signal to China and the Chinese government in particular that all the eyes of the world are watching.
אנחנו שולחים קריאה ברורה לסין ולממשל הסיני, העיניים של העולם כולו צופות בכם, אמר היום דומיניק ברטון במסיבת עיתונאים. גם ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו הגיב ואמר שמדובר בהרשאה שהיא לא מקובלת ולא צודקת. בהצהרה הרשמית טרודו כתב, המשפט של ספאבור לא עומד בסטנדרטים המינימליים של החוק הבינלאומי. בקנדה מאמינים שכן, זו נקמה של בית המשפט הסיני על הצעדים שלהם נגד חברת וואוי, וסביר מאוד להניח שנראה בקרוב את התגובה הקנדית, בין אם במישור הדיפלומטי או בזה המשפטי.
מאיה, תודה. השעה הבינלאומית, מאסטרו דן אטינגר התמנה בימים אלה למנהלו המוסיקלי של אחד מבתי האופרה המפורסמים בעולם, בית האופרה סן קרלו בנפולי. בסוף השבוע הוא ינצח בבית האופרה בתל אביב על גרסה לסבית של האופרה רומאו ויוליה, וזאת המלצת סוף השבוע של מירי קרימולובסקי. שלום מירי.
שלום, שלום ערן.
הפקה שנויה במחלוקת, צריך להודות, לא נראה שהייתה אופרה שהצליחה לעורר כל כך הרבה טוקבקים כמו הגרסה הזאת שבה גם רומאו וגם יוליה הן שתי נשים.
נכון, אז קודם כל נאמר שזאת הפקה שדני אטינגר מנצח עליה, וחנן סביר הוא הבימאי שבחר בעצם דרך רומאו ויוליה לדבר על אהבה אסורה. אם במקור זה היה משפחות שלא אוהבות אחת השנייה, הפעם זה, המשפחה לא אוהבת את זה שהיא מאוהבת באישה, הוא התאים את זה אולי לחופה שלנו, זאת בעצם הגרסה שלו. דני אטינגר מתמנה למנהל האופרה של נפולי, אגב הוא יתחיל במשרה רק ב-23, אבל הוא שווה את ליבם כשבקורונה באיטליה, שאני מזכירה לך שהייתה מוקת קורונה מאוד, הוא מעלה הפקה של האופרה עם קרמן בחוץ, בעצם שקהל רב יכול לבוא ולראות את, ולשמוע את האופרה הזאת, וכנראה שהמהלך הנפלא והנועז הזה הביא לו את ההצלחה. בוא נשמע את דני אטינגר.
המעניין הוא שהמינוי הזה קרה די מהר, אחרי מפגש שלי עם תזמורת בית האופרה בקונצרט שעשינו עדיין לסטרימינג במרץ שעבר, ולאחריו פרויקט ענק בפיאצה שליד בית האופרה, הפקה חצי קונצרטנטית של האופרה קרמן, עם אלינה גרנצ'ה בתפקיד הראשי, ולמרות שהפקה בחוץ היא קשה יותר, מאתגרת יותר, כי אנחנו לא יכולים ליהנות מהאקוסטיקה האדירה שבתוך בית האופרה, ואנחנו תלויים בהגברה ובאלקטרוניקה, עדיין החוויה הוויזואלית של הפיאצה עצמה וכל הנופים שרואים ממנה, וכמות האנשים שסוף סוף הגיע אחרי שנה קשה ביותר, מאתגרת, מתעתעת, לא ידועה, תחושת הפסטיבל הייתה אדירה. ואני בטוח שהיא גם הוסיפה למעמד ולמהלך הזה אחרי קונצרט והפקת אופרה שהוביל מיד למינוי לניהול המוזיקלי.
ימים טובים הגיעו שבהם הישראלים מלמדים את האיטלקים אופרה.
נכון, וגם אני בטוחה שהאופרה הזאת של חנן שניר ודן עם הגרסה המאוד נועזת, גם היא כבר מדברים עליה ברחבי העולם. רק מילה לסיום, מי שבין השאר ניהל את האופרה העתיקה הזאת, כן, שקמה ב-1737, היו רוסיני ודוניצטי, וגם גארי ברטיני שלנו, והפעם הבחור הצעיר דני אטינגר, שאני כבר מאוד סקרנית לראות את גרסת הלסביות הנפלאה שתעלה כאן כאמור בתל אביב. זה בטוח יהיה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, אבל אני מניחה שזה מתאים לזמנים שלנו, וצריך אולי לראות דברים אחרת, אלה וזיסלבסקי וטל ברגמן כרומאו.
מירי קרמלובסקי, תודה.
תודה לך,
אירן. בברזיליה הצביע אתמול בית הנבחרים הברזילאי נגד הצעתו של הנשיא ז'איר בולסונארו לשנות את שיטת ההצבעה בבחירות. שלום לכתבנו בריו דה ז'נרו, תומר גד.
שלום.
ז'איר בולסונארו עצמו היה עסוק בשעת ההצבעה, הוא השתתף במצעד צבאי חריג שנערך מול בניין הקונגרס, בניסיון אולי מה להעביר מסר לנבחרים, שיצייתו לדרישות של הנשיא?
כן, הרי ז'איר בולסונארו ידוע כתומך הדיקטטורה הצבאית בברזיל, והוא כל הזמן מעוניין להראות כאילו הצבא נמצא לצידו ותומך בנשיאות שלו. לטענת בולסונארו מתקיימת סוג של קנוניה כנגדו, מצד בית המשפט העליון, ועדת הבחירות המרכזית, התקשורת וגורמים מועילים מחוץ לברזיל, שמעוניינים להביא להפסד שלו בבחירות הבאות באמצעות זיופים שיערכו תוך מניפולציה על מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכן הוא גם הביא לקונגרס את ההצעה להכניס סעיף בחוקה שיחייב הצבעה פיזית, שבכל מערכת בחירות תהיה נוכחות לפתקים, לפתקי נייר. כמובן שהטענות של בולסונארו לא ממש מבוססות על ראיות בשטח, ואכן הצעה נפלה בקונגרס, הוא לא זכה לרוב. העניין הוא שאולי באמת בניסיון לערוך איזשהו מפגן כוח, הוא דרג לכך שמול הקונגרס יערך מצד צבאי, דבר הוא חסר תקדים. מאז שנת 1985, בה ברזיל הפכה להיות דמוקרטיה, לא נערך מפגן צבאי כזה מול הקונגרס, בוודאי שלא בזמן הצבעה. העניין הוא שהתוכנית של בולסונארו לא עבדה בצורה מספקת כל כך, משום שהמצעד היה, אם נוכל להשתמש בביטוי חריף, היה קצת עלוב. כלומר, הוא זכה ללעג רב, אפשר לראות בתמונות וסרטונים משם, שמצעד שנערך על ידי זרוע השריון של אגף השריון של הזרוע הימית של צבא ברזיל, היו בו מספר מועט מאוד של טנקים, קלים וכמה נגמשים, כולם
יכול להיות שגם בצבא לא מתלהבים מהמשחק הפוליטי הזה.
כן, בדיוק, וזה באמת משקף בצורה טובה מאוד את מצבו של בולסונארו כרגע. הולך ונהיה יותר ויותר ברור, גם לפי הערות שלו מהתקופה האחרונה, בהן הוא שוקל לבטל את הבחירות בשנה הבאה, ולהפסיק לנהוג לפי החוקה, שמבחינתו, אם תהיה לו הזדמנות, יכול להיות מאוד שהוא היה שמח באמת לחולל את ההפיכה הצבאית הזאת. העניין הוא שבכלל לא ברור שיש תמיכה מצד הצבא, גם מצד הציבור, נכחו רק כמעט מתומכים שלו במצעד הזה, שעבור מפגן כוח שכזה מדובר במספר נמוך מאוד, והעניין הוא שבולסונארו לא מתכוון לסגת מעמדתו, כנראה שהוא ילך וינסה לנקוט בצעדים יותר ויותר קיצוניים, ויהיה מעניין לעקוב אחרי ההתפתחויות.
תומר גד, בכתבנו בריו דה ז'נרו, תודה.
תודה רבה.
ועכשיו קצת מוסיקה עולמית עם משה מורד, עורך ומגיש את תוכנית רדיו מונדו בחן תרבות. שלום משה.
כן,
היום
שלום
אתה
מורד,
לוקח אנחנו... אותנו למחוז תיגראי שבאתיופיה.
בהחלט, אנחנו עם שירי מחאה בזמן האחרון. כנראה שיש הרבה על מה למחות והמון המון ברשת שירי מחאה מתיגראי בשפה התיגרינית כמובן. הנה אחד מהם בקליפ, רואים את דגל תיגראי וקריאה לעצמאות וכמובן נגד הזוועות של השלטון. אז בואו נשמע, זמן על מסגד קוראים לו, ואנחנו שומעים את המילה תיגראי המון בשיר.
כן, נדגיש שאנחנו לא בוחרים כאן צדדים בסכסוך הזה בין הממשלה הידידותית באתיופיה לעם הידידותי בתיגראי. זה סיפור סבוך שצריך להגיד שמעורר גם הרבה מאוד סערה בקרב יהודי אתיופיה כאן בישראל, שלא תמיד מסכימים בינם לבין עצמם לגבי הסכסוך שמתרחש שם באזורים שכן היו אזורים שבהם התגוררו יהודים רבים. אבל הנה, שיר מחאה מתיגראי, משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה.
תודה, תודה, ירד.
ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, אחרונה לשבוע הזה, העורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושימון דוקרקר. אני רן סיקואל, יוצא לחופשה קצרה, אשוב בעוד שבוע, להתראות. ركوب تميل لطمح بايلك فرح يوزم السل مرير تعقص طول لبي يوزم السل ودق وندبلنا حوقن خبقص قصو للخنا سعنا خعاخد قصو سلامنا لمنا نزل خفكرو للخمارو للخسعر سلامنا لمنا نزل خفكرو للخسو قرو